היום נעסוק יותר בחלום שחולם החייל מדיני. מדיני או בפרק זין, פסוקים ת' עד י' קצת בהמשך. פעם שעברה אמרנו מה זה מעשה בגדעון. מעשה בגדעון יש שני פירושים למשפט מעשה בגדעון. א', מעשה שהיה איתו, הוא הלך, דיבר, אכל, שתה, הוא עשה מעשה, הביאו לו, נתנו לו. יש פירוש נוסף, מעשה שנעשה בגדעון, שקרה איתו משהו, שהוא התקדם, שהוא השתנה. היה גדעון א', עבר משהו מסוים, הוא עצמו השתנה, מעשה בגדעון עצמו. פעם שעברה דיברנו איך גדעון, איך השם בחוכמה רבה בונה את גדעון. איך השם בחוכמה בונה את העם לקראת המלחמה במדיין. ממילא מלחמה במדיין היא לא משהו כשלעצמו, אלא משהו יותר רחב, נעבר את זה עוד מעט. בשלב מסוים, תוך כדי התהליך, בפרק ו' פסוק למד ג' נאספו כל מדיין ועמלק ובני קדם, נאספו יחדיו ויעברו ויחנו בעמק ישראל. ורוח אדוני לבשה את גדעון והתקע בשופר, בשופר וזקע ויזר אחריו. מה זה רוח הגבורה? אומר רש"י, מה התרגום? רוח גבורה. הזכרנו שפי הרמב"ם, מדרגת הנבואה הכי נמוכה היא, אדם שורה מצב קשה והוא מתעורר ברוח גבורה לצאת לקראת האויב, לעזור לאנשים, מקביל מה שהיה בשמחת תורה לפני שנתיים. פלוס, אנשים יצאו לקרב למרות שסיכנו את החיים שלהם, זה גם היה צורה של רוח השם עליהם. ואז הניסיון בפרק זין, מתואר המיקום יותר מדויק של המחנות. פרק זין פסוק א', וישכם ירובל, וגדעון, וכל העם אשר איתו, יחיים בין על אין חרוד. מחנה מדיין, עלו מצפון, מגבעת המורה בעמק. מקומות מוכרים לנו, אין חרוד בפשטות. זה מעין חרוד של היום, באזור ההוא. וגבעת המורה גם כן, באפולה, עיר, מקום נקרא גבעת המורה. ויש לי עם גדעון 32 אלף חיילים. אומר השם, פסוק ב', אומר אדוני אל גדעון, רב העם אשר איתך, מתיתית מדיין בידם, מתפר עלי ישראל אמור, ידי הושיע לי, יש יותר מדי חיילים, עם ישראל יכול לחשוב שהוא בכוחו עשה את הדבר הזה, ואתה קרא לה באוזני העם ולאמור, ירא וחרד, ישוב ויצפור. מה זה יצפור? מרדק ישכים בבוקר, מרשי לשון ספרה, טוב, אולי קצת בדבצה בהמשך טיפה, מהר גלעד וישב מן העם 22 אלף ועשרת אלפים נשארו. פחדו 22 אלף לוחמים, כלומר שני שליש, תום שליש מהלוחמים, אז זה הנפש, פחדו, חזרו הביתה. הביתה, תכף נראה, לא בטוח שזה הביתה. עדיין פסוק ד' אומר אדוני אל גדעון עוד העם רב, הורד אותם אל המים, והצרפנו לך שם. והיה השמי אשר אומר אליך, זה ילך איתך, הוא ילך איתך. כל אשר אומר אליך, זה לא ילך איתך, הוא אימך, הוא לא ילך. מוריד גדעון את העם אל המים, ומלקיקים. פסוקי ויורד את העם אל המים, ואומר אדוני גדעון, כל אשר ילוק בלשונו, מן המים, כאשר ילוק הכלב, תציג אותו לבד. כל אשר יחרג ברכיו, לשתות. מה? מן הסתם, לשים בצד השני. מספר המלקיקים בידם אל פיהם 300 איש, וכל יתר העם קראו על ברכיהם, ברכיהם והשתות מים. פסוק זין, ואומר אדוני גדעון, 300 איש המלקיקים הושיע אתכם, ונתתי את מדיין בידיך, כל העם ילכו איש למקומו. לאיפה העם חזרו? הביתה. בפסוק ג' ה-22, לא כתוב ש... חזרו הביתה, חזרו, שבו הביתה. אני מזכיר גם ביצפור שם, שהם צפרו, מה זה צפרו? לא משון צפצפה, אלא הכוונה היא אחרת, משון בוקר. אולי הם נשארו, לפי המן, נשארו בסטנדביי, נשארו בצד, בהמשך אנחנו נראה, שהם התערבו במשך המלחמה. כשהמדיינים ברחו, אז הם התערבו. כלומר, אומר השם, הפחדנים הללו, הם בסדר, הם אנשים טובים, רק מפחדים. שימו אותם בצד, שירו שעם ישראל מנצח את המלחמה, ככה המלבי מסביר את זה, אז הם הצטרפו לקרב בהמשך הדרך. אז איתם להתחיל את המלחמה אי אפשר, כי הם לא מספיק גיבורים, מפחדים. שימו אותם בצד, לא יחזרו הביתה, אבל תעשה את ה-9,700, 10,000 פחות 300, שלא ליקקו את המים, הם חזרו למקומו, חזרו הביתה, למה? מה זה העניין של הליקוק? יש בזה כמה פירושים, פירוש אחד, כאשר אדם מתכופף אל המים, הוא לא רואה כל כך את האויב, הוא לא מסתכל מסביב, הוא לא זהיר מספיק. ו... מה זה? זה המלקקים. אבל כל האחים שלא עשו ככה, תקפו אל המים וישתו. כשאתם שותים הפנים אל המים, אז הוא לא רואה את עצמו, הוא רק את המים, מתכופף אל המים. אבל מי שאסף ככה את המים, בידיים שלו, ולקק את הידיים שלו, אז בעצם הוא זהיר, הוא מסתכל מסביב, אם האויב לא מתקרב. הוא נמצא בהכנה, הוא נמצא באיקון, מוכן להגיב אם האויב יתקרב אליו. משום כאלה, אפשר לצאת למלחמה, שלא זהירים במלחמה, קשה לצאת למלחמה. צריך אנשים זהירים במלחמה. אז זה הסבר אחד, אבל בצדה דוד, מסביר, המלקקים, בחר במלקקים, והוא מאס בקוראים. למה? לפי שהקוראים הורגלו לכרוע לבעל, ולא כן המקום. מי שקורא על הם רגילים לעשות את הפעולה הזאת. רגילים להשתחוות. למי השתחוו אז לעבודה זרה. למעלה, זה לא בגלל שהם לא רואים לקרב מבחינה קרבית, אלא לא רואים לקרב מבחינה רוחנית. נוצא אנשים נקיים שלא עובדי עבודה זרה. יש פה גם מוסרי רוחני. הם יחזרו הביתה. 22 אלף הראשונים היו פחדנים. בסדר, הם אנשים טובים, מפחדים. אפשר להשתמש בהמשך. שירו שם ישראל מנצח ומדיינים ברוכים, השתלבו במרדף אחרי המדיינים, בסדר. ה-9,700 הללו, 10,300, עובדי עבודה זרה, רגילים לעבוד עבודה זרה. אז הם יחזרו הביתה, לא רואים בכלל להשתתף בקרב, גם לא בשלב השני, לא ראויים להשתתף בקרב. מה זה? ראיתי אחד מהפרשנים פה שמסביר, נשב הרדק, שמסביר שהם השתחוו לצל של עצמם. גם הריקרא כותב את העין של העבודה זרה, אבל ראיתי מי שמסביר שהם השתחוו לצל של עצמם. זאת אומרת, לא רגילים לעבודה זרה, פה הם עבדו עבודה זרה, השתחוו אל המים, הם השתחוו לצל של עצמם, זה סוג של עבודה זרה, משהו די דמיוני, אבל כנראה שהיו כאלה שהם עשו את הדבר הזה ועבדו את הצל של עצמם. בכל אופן, אז ה-22 הפחדנים חזרו למקומם, ויצפור מה שכתוב שם, ויצפור הכוונה היא שבבוקר יהיו מוכנים במשך הלילה, כשהמדיינים יברחו, יהיו מוכנים במערה, בדרך, מהר גלעד, יהיו מוכנים להילחם, והעבודה עבודה זרה יחזרו הביתה לגמרי. ואז פסוק ח', ה-300, ויקחו את עדה העם שבידיים את שופרותיהם, וכל ישראל שילך איש לאוהליו, ושלח מה זה לאוהליו, לפי זה, יכולה שלחו הביתה, מה זה לאוהליו, ו-300 איש, האיש החזיק, ובמדיין היה לו מתחת בעמק. הוא היה למעלה והם למטה. עכשיו הנושא של החלום. ואי בלילה הוא, פסוק ת' פרק ז' שופטים. ואי בלילה הוא ואמר אליו, אני אמר אליו אדוני, קום רד במחנה כי נתתיו בידיך. קום רד. רד זה לרדת, קום זה לקום. רואה זה משפטים, מילים סותרות אחת השנייה. מה זה קום רד? מה זה? אז תרד. מה זה קום? אז לא שבאופן טכני, יכול להיות שהוא השתחווה, לא יודע מה, 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 איזה פוזה הביוק היה עמד גידון באותו אף האלוקית עליו. הרמב"ם מסביר בהלכות נבואה, יש לו שני פרקים, שני תורה שמסביר, פרק אחד מדבר על נבואה, אז הוא מסביר שאצל משה רבנו היה זקוף קומה בזמן שהיה מתנבא. שאר הנביאים היו, הגוף שלהם היה מפרקס, היה, איך כתוב בספר שמואל, כמשוגע, כמשוגעים היו נראים, לא היו נראים נורמליים. עדיין נבואה זה היה לא נורמלי, כן, זה היה משהו, בכיוון החיובי לא נורמלי, כן, אבל, אז אולי אם המצב שלך תקום, ותהיה מוכן לצאת, לעשות פעולות מעשיות. אפשר גם להסביר את זה בצורה פשוטה, אני רוצה לקומם אותך, פסוק יוב, אם ירא אתה לרדת, אתה מפחד, כך מסביר לך כמה פרשנים, אתה מפחד. אז אני רוצה עכשיו לחזק את האופי, שחזק אתך, את הנפש שלך לקראת הקרב. קרב צריך להיות חזק ואמיץ. אז קום. באופן פיזי אתה תרד מלמעלה למטה, לקראת המחנה של האויב, אבל הירידה תהיה לך תקומה נפשית מהדבר הזה. קום, רד במחנה, כי נתתיב בידיך. דרך שכבר גמרת אותם בעצם. ואם יראה אתה לרדת, אתה מפחד לרדת לבד, רד אתה ופורן הערכה אל המחנה. ושמעת מה ידע באור ואחר תחזקנה ידיך, שוב, לחזק אותך, אולי זה עקום, שאמר בהתחלה, וירדת במחנה, וירד הוא, זה גדעון, ופורן הרוע לקצה החמושים אשר במחנה. כמה היו אויבים, פסוק י' ב', ומחנה המדיין וכל מיני קדם נופלים בעמק, היו המון המון המון. עד כדי כך, נופלים, אומר הציון שחונים, ועל הכוונה היא, היו כמות אדירה של אנשים. כהרבה, כהרבה לרוב. לגמליהם אין מספר כחול של שפת הים לרוב. או, המון המון. אלפים, אולי עשרות אלפים, אולי מאות אלפים. לבוא גדעון פסוק י' ג', לבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום. ויאמר המספר, הנה חלום חלמתי. והנה צליל, כתוב צלול וקוראים צליל, לחם שעורים, מתהפך במחנה מדיין, ויבוא עד האוהל ויקהו, ויפול ויהפכהו למעלה, ונפל האוהל. אם כן, אני רואה צליל של לחם, בשלב הזה צליל, אז זה צלול, של לחם שעורים, מתהפך במחנה מדיין, הוא מגיע עד לאוהל, לא כתוב איזה אוהל, אוהל מסוים, הופכת ויקהו, מכה את האוהל ויפול האוהל, ויהפכהו, הופך את האוהל, לא רק שהוא מפיל אותו, הוא הופך אותו, הלמטה נהיה למעלה, והלמעלה נהיה למטה, ונפל האוהל. זה החלום. ויען רעהו, ויאמר, אין זאת בלתי עם חרב גדעון בן יואש, איש ישראל, נתן אלוהים בידו את מדיין, ואת כל המחנה. יש חלום, ויש שברו של המחלום, פסוק תתוו, החלום ושברו, והיא כשמוע גדעון את מספר החלום ואת שברו, מספר הכוונה היא, אומר לנו רש"י שסיפור הכוונה, סיפור החלום, ואת שברו אומר רש"י ואת ממקורו את הפתרון שלו, יש חולם ויש מפותר, הוא מבין שכבר בעצם במוטיבציה שלהם, הם כבר בעצם גמורים, הוא עוד לא ירה כדור אחד, עוד לא פגע באף אויב, כבר אויב, מבין שהרוח שלהם כבר על הפנים, והם מפסידים את הקרב. ואז הוא עושה את המשך הפעולה לקראת המלחמה. אני חושב שהחלום הזה נותן משמעות לכל הסיפור שראינו בעבר, שכבר דיברנו עליו בעבר. דיברנו, באיזה מצב פוגש את המלחמה הזאת, את ישראל ואת גדעון, ומה היא עושה להם עד השלב הזה. אז אמרנו, עם ישראל מצב מאוד קשה, פרק ז' פסוק א', סליחה, פרק ו'. נכון? נחרו פחד לצאת, נכון. נכון, נכון. כלומר, זה מעשה בגדעון, הוא עצמו משתנה. נכון, המצב של פחד. נכון. עקר כבר הזכרנו בפסוק, פרק ופסוק א', ועשו בזה את הרע בעיני השם, אומר לנו רשי על שם, לא כתוב היוסיפו, בפרק ג' וב', פרק ד', פסוק א', כתוב היוסיפו לעשות רע. שהאצבע אחרת על חטא, היה תוספת, כל דור היה מוסיף את החטאים הקודמים. אבל מה היה לפני גדעון? היה שירה דבורה. אמרה שאבל בשירה זו של דבורה, נמחה להם כל אשר עשו. לא היה תוספת. הכל היה נקי, היה לוח חלק. ועכשיו, מתחילים לחטוא. כלומר, זה דור כזה, כל כך נורא, מבחינת פרט החטאים, כזה נורא, והיום, התחילו חד, תוך זמן קצר, הגיעו לשלב שעברו את השלב את הדורות הקודמים. כך כותב רש"י, פסוקה לפרק ו', המצב מאוד קשה, מבחינת המצב של הדור. ואז עולה למדיין, אמרנו שמדיין, גם לא כתוב מי המנהיג של זה, רק כתוב זבח תלמונה, אבל פה לא כתוב מלך, מנהיג, לא כתוב שום דבר, עלים האנשים. מה הם רוצים? אז מלא עגלון רוצה לשלוט על עם ישראל. וכשאר הם קודם רצו לשלוט על עם ישראל, מה הם רוצים? רוצים כסף. והם זרה ישראל, פרק ו' פסוק ג', ויהם זרה ישראל, המדיין והמלא, כפני קדם, ועלו עליו. ומה הם עושים? ויחנו וישחיתו טיבול הארץ. קצת מזכיר את מה שבשנים האחרונות היו שטורפים את היערות השדות. הערבים לא רוצים לשלוט, הם רוצים להשחית אותנו, רוצים לעשות לנו דבר. ויחנו עליהם, פסוק ד' פרק ו', ויחנו עליהם וישחיתו טיבול הארץ, עד בוכה עזה. שוב עזה, עזה תמיד הייתה בעיה, כתוב זה. יתה תקועה לעם ישראל. ולהשאירו מחיה מישראל, כי בשור ושא ושור וחמור, לא ישאירו דבר לעם ישראל, שום מה לאכול. כי הם ומקניהם יעלו. מאוד מוכר מהבדואים, בסיפורים על אבס, תחתי כבר בהתחלה, היינו זורים, מגדלים תבואה, מגיעים המקנה של הבדואים, ואוכלים לנו את כל הדברים. כי הם ומקניהם יעלו, ועליהם יבואו, ובאו, כדי הרבה, שוב הביטוי של הרבה, כמו אצלנו. ולג בעליהם אין מספר. ובארת יש אחד, הם אצלנו באים לקרב, מה שהמלך מתאסף אצלנו זה לא לקרב, בהתחלה כנראה מתאספים כדי לקחת את היבול. בהמשך התברר להם שגדול מולם, אז הם מתורים לקרב, אבל הם לא באו להילחם בנו, הם באו לתפוס אותנו ולהשחית את היבול שלנו, את לקחת את כל הכבשים שלנו ואת כל השא והשור והחמור, כמו הרבה, הרבה אוכל, הרבה לא נלחם נחריה, יכול לטרוף אותך, הרבה בסך הכל הם חלשים, כל אחד מהרבה הוא חלש, אתה יכול לדרוך עליו ורוג אותו, אבל יש כאלה כמות גדולה של אנשים, של הרבה או של אנשים מקרה שלנו, שהם רוצים לאכול, רוצים להזיק לנו. והידל ישראל מאוד מפני מדיין. מה זה והידל? נהיה דל. שם באופן כלכלי, שלא להם כסף, אבל שם גם לא מבחינה רוחנית. הייתה השפעה חזקה של המדיינים עלינו, כל הסביבה השפיעה עלינו, שהורידו אותנו, וגשנו חנוקים מהדבר הזה, וזקו בני ישראל אל השם. ואחר כך היינו, מה שמסביר רב רמר בספר שלו, איך המלאך לאט לאט הופך את גדעון, אתם מגדעים אותו כמפחד, יש פרשים שככה מסבירים, והופך אותו לאמיץ לב ולמנהיג. בהתחלה מגיע המלאך, פסוק כ' בפרק ו', יושב לידו, סליחה, פרק ו', פסוק י' א', ויבוא המלאך השם וישב תחת האלה. גדעון חובט חיטים בגת, יושב המלאך, לא מדבר איתו, כי לא להביל אותו. אז כל הולו יושב לידו. שלב ב' פסוק ויראה אליו מלאך השם. כלומר, הוא ראה אותו כבר קודם, הכוונה קסה כנראה פעולה, כך בגרון, או מה עושה בדיוק אני לא יודע, אבל הוא גרם שיסתכל עליו, ואמר עליו, השם לך גיבור החי. אז בשלב א', בשב בצד, ב', הוא נראה אליו, הנה אני גורם לידך בן אדם, הוא חשב זה בן אדם. דבר שלי, אמר, השם לך גיבור החיל, איך הוא קורא לו? גיבור החיל, איזה גיבור הוא היה? אז אמרנו, א', כיבוד אב ואם, שאבא שלו אמר לאבא, הוא ברש"י כותב את זה, שאמר לאבא, אבא, אתה זקן, יבואו, אוהב לא תוכל לנוס, אני צעיר, אני קל רגליים, אני כמו האתיופים, כמו איילה, יכול לרוץ בקלות. לך אתה ואני אכבוד. אז אם כן, הוא דאג כיבוד אב, גם הוא שמח על עצמו, שוכל לברוח מהאויבים. אז קודם כל, כיבוד אב, זה גם גיבור, מוכן לסכן את עצמו. דבר שני, אמרנו חובת חיטים בגת. מה זה גת? מקום שמה עושים בדרך כלל? בוצרים את הענבים. את החיטים הרי איפה חובטים? בגורן, לא בגת. למה עשה את זה בגת? כי האויבים הללו ידעו, בגת מתעסקים בדרך כלל בחודש אב, אלול, אז זאת עונה של בציר הענבים. חיטים מתי חובטים בדרך כלל בחודש אייר סיוון? אז הם לא באו לגת. יבואו לגורן, ובגורן לא יהיה אף אחד, אני עובד על החיטים בגת. לכן היה חוכמתו של גדעון לתחמן את האויבים, לא ללכת לאיפה שהם יבואו, אלא גם שהם לא יבואו, להסתיר את הפעולה שהוא עושה. מובן? אז כן, אז גיבור אחד שני דבר, א', כיבוד אב ואם, שהוא אומר שיכול לרוץ מהרגים, ב', שהוא חכם בהתמודדות מול האויבים. וג', אומר רש"י, מה זה גיבור אחד? יש לך נתן לך כוח כזה. אז חז"ל אומרים, שבמה הוא חוות את החיטים? במקלות, שכח את הביטוי של חז"ל, במקלות של בית הבד. כלומר, יש בבית הבד, זה מקום ש מוסקים את הזיתים, אז יש כאלה אבנים מאוד, יש קרשים מאוד חזקים, מאוד כבדים, שהם סוחטים את האבנים, את הזיתים. אז הוא, היה לו כוח פיזי מאוד חזק, לקח את המוטות החזקים הללו, והיקה את החיטים. אז גם גיבור חיל, כיבוד אב ואם, חוכמה נגד האויב, וגיבור גם פיזי, כנראה שהיה מאוד מאוד חזק. ואז מגיע גדעון, מתחיל להתווכח איתו. בי אדוני, יש השם עמנו, למה הצענו כל זאת? איפה אבותינו הנפלאות שסיפר להם, מצרים אלינו השם, תנת ישענו השם, תנת בכף ומדיין, מה קורה פה? מתווכח עם אותו, ואז שלב נוסף, מתגלה קצת לאט לאט, הוא מתחיל להתפתח, גדעון, והוא כבר מסתפר, יש לו טענות כלפי הקדוש ברוך הוא, טענות צדקות, אם אבותינו היו צדיקים, תעזור לנו בזכותם, ואם היו רשעים, אז הם לא קרה, ודאי שאתם רשעים מאיתנו, אז תעזור גם להם, כמו שעזרת להם. אז אומר לנו רשעים, איפה אבא סיפר לי את זה? פסח היה אתמול בערב, אבא בליל הסדר, אמר בית יצרי מצרים, רק אתמול שמעת על זה? בתלמוד תואר כיתה א' ג' לא למדת את הסיפורים על יציאת מצרים? לא שמעת על זה אף פעם? רק אתמול למדת? הוא אומר לך, אתה מקלה עולם. אחד הראיות שגדעון לא היה גדול הדור בתורה, זה איך הפסוקים הללו. רק אתמול אבא בליל הסדר אמר לי את זה. קודם לא ידעת מהסיפור הזה, לא שמעת על הדבר הזה. חז"ל אומרים שהיה מקלה עולם, לא היה תמיד חכם מאוד מאוד גדול, היה חכם, מעשים, היה להם מאוד רציני באופי שלו, אבל בתורה הוא היה מאוד מאוד קל, לא היה משמעותי, לא ידע הרבה תורה. ואז עוד התקדמות עם גדעון, ויפן אליו השם, אומר רש"י, הקדוש ברוך הוא בעצמו מדבר אליו, קודם היה מלאך, כעת הקדוש ברוך הוא בעצמו, ואומר אליו, לך בכוחך הזה. קודם המלאך קרא לו גיבור החיל. כעת בפסוק י' לפרק ו', אומר הקדוש ברוך הוא, לך בכוחך הזה, אומר רש"י, כוח הזכות שלמדת סנגוריה על בניי. תלמד סנגוריה, יש כתב את עם ישראל. והושעת את ישראל מכף מדיין, ולא שלחתיך. אתה שליח שלי, נכון? אני יודע שאתה אומר, תגיד לי שאתה חלש, אבל אם אתה שליח שלי, כוח של המשלח נמצא בשליח. אם כן, גדעון מתפתח והולך. ואומר אליו, אני על פי הטל במנשה, ציר בבית אבי, יש לו ענווה, אני לא ראוי, אמרת שהוא פחד, הוא הרגיש שהוא לא ראוי. אני אהיה עמך, אומר לה הקדוש ברוך פסוק את זין, וקיטה את מדיין כאיש אחד, בקלות תצדר אותם, כמו שנראה בפסוקים על החלום. ואז מבקש נאותות, מבקש עם הגיזה ועם הטל. אז אמרנו שכל זה בא לקדם את גדעון, כל זה בא לקדם את עם ישראל, כל המעשים הללו, אחר כך משהו שגם עם הפר שאבא שלו אסף, ושמר עליו 7 שנים, שהוא מקריב אותו לקדוש ברוך הוא, ובונה מזבח, ורס את המזבח שאבא שלו הכין, כל זה בא בשביל לפתח את גדעון, לעשות מעשה בגדעון, וגם עם ישראל מתרומם לדעת דברים הללו. אבל פה אנחנו מוצאים משהו נוסף. בחלום הזה, מה אנחנו רואים? מה פתרון החלום אומר ראהו? בפסוק ד' פסוק פרק ז'. אין זאת כי אם בלתי חרב גדעון בן יואש איש ישראל, נתן אלוהים בידו את מדיין, ואת כל המחנה. כלומר, זה לא רק פעולה פנימית בעם ישראל, פעולה כלל חיצונית. האויב הולך ומפסיד. כל פעולה שעשה גדעון קודם, כשהוא אמר שהוא דאג לאבא שלו, כשהוא לקח חוות החטים בגת, כאשר הוא אומר, באמת סנגור על עם ישראל, זה לא רק פעולה כלפי עם ישראל, כלפי עם ישראל נותן כוח, גם זה עצמו מנצח את האויבים. כשיש אהבת ישראל בתוך עם ישראל, האויבים מפסידים. כשאב ישראל מאוחד, האויבים מפסידים. כתוב בחז"ל, שעם ישראל בזמן דוד היה מריבה בעם ישראל, שאול הרי הלשינו האנשים שם הלשינו על דוד המלך. אז אם אתם מלשינים, תפסידו בקרבות, זה מה שקרה. אבל בזמן אחאב, ניצחנו, עבוד אחאב היבד עבודה זרה, מה יעזר לעם ולאחאב לצלח את האויבים? הרי עבודה עבודה זרה היו, עם חזל, היה אחדות בעם ישראל, אהבו אחד את השני, הייתה אהבת ישראל. עכשיו, גדעון מבטא את אהבת ישראל בסנגוריה שלו, ואומר, מה שאמרנו קודם, מיציאת מצרים, אז הכוח הזה זה לא רק כוח עכשיו ללכת להילחם, כמו שהסברנו עוד עכשיו. זה עצמו גורם לאויב להפסיד, זה עצמו כוח, זה מכפיל כוח, זה אפילו משלש, לא יודע, פי כמה וכמה, יותר עם כוח, כבר אויבים מתחילים להפסיד. ובהמשך, מה שעושה עם העבודה זרה של אבא שלו, שאת הפר שאבא שלו לקח, ושמר שבע שנים, הוא שוחד, קריב לקדוש ברוך הוא. על מזבח שאבא שלו בנה, הורס את המזבח ובונה מזבח חדש, על המזבח של אבא שלו. פרק בפסוק כ"ד, ויקרא לו השם, לא קורא לו המזבח, השם שלום. פרק בפסוק כ"ד, הוא קורא, מופיע את השם בעולם שלנו. אומר לנו רש"י, מה זה השם שלום? השם הוא שלומנו. עצם הפעולה כלפי אופרה, כלפי היישוב שהוא היה גר שם, וכלפי מזבח שאבא עשה, וכלפי הפר שאבא עשה, עצמו, המלחה בעבודה זרה, היא עצמה מכניעה את העבודה הזרה הרוחנית. וזה עצמו, זה לא נותן כוח להילחם, זה עצמו המלחמה. כשעם ישראל מתקדם, ואחד השני, משחית את התחבות הלא טובה מתוכו, מוציא מעצמו, מבאר מתוכו את כל הדוח חסרונות, זה עצמו בונה קומה בעם ישראל, שאוהבים מפחדים ממנו. גם אבא שלו יואש, אבא שלו, שבע שם שמר את הפער הזה, וכשבאים אנשי העיר, בפרק ו' פסוק כ"ח, אומרים לאבא, פסוק למד, אמרו אנשי עיר אל יואש, הוצא את מנחה וימות, כי אתה מזבח הבעל, לבחירת האשרה אשר עליו, צריך להרוג אותו, מה עושה לעבודה זרה? אז יואש עצמו, שהוא את הפער שמר שבע שנים, ואת המזבח הוא בנה, אתם תרבון לבעל, אומר לאנשי העיר שלו? אתם תושיעון אותו? אם יריב לו, אמרת עד הבוקר. אם אלוהים הוא, יראה לו, הוא בעצמו מתאים לספק בכל מה שהוא עשה. הוא עצמו, גדעון לא רק פעל, שהוא שחית העבודה זרה, הוא פועל על התרבות של אבא שלו, משנה את אבא שלו. אבא שלו מתחיל לפקפק בעבודה הזרה, ואנשי לא הורגים אותו. כלומר, הוא פועל גם על כל אנשי העיר. עצם זה שהעם ישראל לאט לאט התעורר מהעבודה זרה, זה עצמו פועל על האויבים שמפחדים מאיתנו. ואיך הוא קורא לירובעל? פסוק למד ב' לב. יערב בו הבעל, כי אתה תמזבחו. אז אם כן, מברר מה מטרת המלחמות בעם ישראל. מטרת המלחמות בעם ישראל, מטרת כל הספר הזה, אמרנו כבר כמה פעמים, מטרת כל הספר לקומם את עם ישראל. כמו מתנו דוגמה בגיל ההתבגרות. ילד גדל אצל אבא ואמא שלו, והוא נחמד, הוא סימפטי, כל התינוקות מתוקים. מה קורה בגיל 8, 10, 12? המתוק הזה קצת נהיה חמוץ. נהיה קצת פלפל, קצת מלוח, גם חמוץ, גם מלוח, גם מפולפל, הכל נהיה. ומתחיל קצת לי, אבא, אני לא רוצה. אמא, אני לא רוצה. לא רוצה ללמוד, לא רוצה זה, לא רוצה זה. תהליך טבעי, תהליך ראוי. אז מה, זה טוב או לא טוב? ההופעה של הדברים לא טובה, אבל השורש הוא דבר נפלא, כי הילד זה מתקדם. הוא נפרד מההורים שלו באופן נפשי. הוא מתחיל לפתח את האישיות העצמית שלו. לכן הוא לא רוצה לשמוע בכל, גיל המרידה, גיל ה-10 מה שנקרא. עם ישראל עבור את אותו תהליך, בהתחלה בסדר במדבר, היינו כולם מתוקים, כולנו נחמדים, הקדוש ברוך הוא. היו כמה חטאים, אבל היה דור המדבר. באנו לארצנים מיוחדים, כבשנו את ארץ ישראל. אחר כך מתחילים 369 שנה, כותב הרמב״ם. 39 שנה צריך לאט לאט לגבש את האישיות של העם הזה. אז חלק מהעניין זה להינסר, להיפרד מהדבקות האלוקית, לעשות דברים אחרים. ילד בגיל ה-20 עושה פעם סיגריה, עושה הרבה ניסיונות, קופץ כל מיני מקומות שמסוכנים, עושה טיולים, עושה דברים קצת מסוכנים. הוא רוצה לבדוק את הכוחות שלו, לבדוק את העוצמות שלו, לבדוק מה הכוח הפיזי שלו, מהכוח הנפשי שלו. עם ישראל אותו דבר, בעבודה שלנו, אז אם כן, מבחינה רבה, הירידות שלנו בספר שופטים, הן ירידות טובות, כי עם ישראל מברר מהו, שבט מנשה מברר מה זה שבט מנשה, ואשר מברר מה זה שבט אשר, כל הזמן שבטים מברר את הכוח שלו, ואחר כך בספר שמואל, אחר כך שאול לדוד, אוספים את כל השבטים, עולים כלל ישראל, אסמך כל הכוחות הללו, אבל צריך שכל כוח יהיה כוח עצמאי. אז אם כן, זה התפקיד של ה... הוא שופט. הוא שופט. במילה הוא גם מנהיג. כן, כן. אבל לא היה נביא במובן שהיה מתאים לנבואה. הוא היה מתאים לנבואה. היה מקלה עולם. את השס הוא לא גמר. באותה תקופה. כן, מה שהיה להם שס. הוא לא יודע שאתמו יצאנו מצרים, רק אתמולה בלילה סיפר לנו את זה, כך הסברנו. אז ממילא הזו, גדול הדור הוא לא היה, והרמב"ם כותב הלכות נבואה. חלק מהתנאים של נביא, לדעת להיות תמיד חכם, שהדור מכירים אותו. ולא, לא הכירו אותו, כתמיד חכם. כי אדם טוב, כן, אדם נפלא. היום, כן, נכון, אבל השופטים בעם ישראל, היו שופטים שהיו דיינים. בניין בן כנז, אגח בגדולי הדור, היה מזמן משה רבנו, כתוב בגמרא בתמורה, שהוא החזיר הלכות שנשכחו. סליחה, בעם ישראל. אתם איתך, בפלפולו, החזיר את מה שישכחו. אחרי זה הוא בן גירה, הוא אחד מהמסורת התורה שבעל פה. ודבורה הייתה נביאה. וגדעון לא היה נביא. גדעון נפתח, השופטים הולכים ופוחתים. הראשונים גדולים מאוד גם בתוך, אחר כך מגדעון, אחר כך יפתח, ואחרי זה שמשון. שמשון זה נדון בזה. אם היה, אתם איתך, מולד מתחם, אבל... הרמב"ם מגדיר אותו כקדוש ישראל? לא. לא זוכר את הביטוי של הרמב"ם, מגדיר כאדם מאוד קדוש את שמשון, כאדם מאוד קדוש. כך הרמב"ם מגדיר אותו. הוא צד הולך בכיוון הזה. אבל גדעון ויפתח היו אנשים שהם לא ידעו תורה. אז גדעון היה צדיק כשלעצמו. יפתח אפילו, יכול להיות שהיו, יפתח סיפורים יותר קשים. גם כלפי עם ישראל, אם שגדעון רק אוסף את השבט אפרים, כשיוצאים נגד המנהיגות שלו, יודע לאסוף אותם בענווה, להגיד להם בעצם, אתם יותר גדולים ממני, ידע לכנוס אותם אליו, גדעון. ויפתח נלחם בהם, הרג אותם, הרבה מהם. כלומר, גדעון היה, באישיות שלו היה מתאים להיות מנהיג, אבל תורה הוא לא ידע. עכשיו, מה זה שופט? דיברנו מה זה שופטים. שופט הכוונה היא לא בין אנשים. יש שופט שמדן בין שני אנשים שדנים. ויש שופטים שמנהיגים יותר, ויש שופטים שגם אצל עתניאל בן כנז ראינו את זה, וגם אצל גדעון ראינו את זה עכשיו, מלמד סנגור על עם ישראל. שבוע שעבר הקראנו אחד הפרשנים, מדבר פרשת משפטים, שופטים, לא זוכר, שתפקיד השופט לבית סנגור על עם ישראל, להגיד עם ישראל שאתה רואה אותו בחוץ, לקדוש ברוך הוא צריך להגיד לעם ישראל שאתה רואה אותו, יש לו בפנים הרבה הרבה. יש לו נשמה גדולה, יש לו מטרות גדולות, יש לו אופי קדוש. במציאות, האופי הקדוש צריך להתברר, ולכן הוא עושה שטויות, עושה עובד עבודה זרה, ומתחתן עם בנות עקום חלקם, ועושה הרבה, הרבה טעויות. אבל זה לפי גודלו, לפי גודלו של עם ישראל. לימוד הזכות בא לומר, שעם ישראל, אל תסתכל על החיצוץ, תסתכל על הפנימיות של עם ישראל. מה עם ישראל ראוי להיות? מה הנשמה שלו? מה המטרות שלו? מה היעדים שלו? אם יצאנו למצרים, למרות שהיינו רשעים, זה מה שאומר גדעון, כלומר, לא הסתכלת על עכשיו, הסתכלת על מה שתמון בהם, על מה שעתיד להיות מהם. גם אני לא תסתכל על אותו דבר, גם הדור שלנו להסתכל על אותו דבר, אומר גדעון הקדוש ברוך. אם היו צדיקים, אז בזכותם, כי הבחירה קובעת, אבל אם אתה אומר, היו רשעים, אז לא בחרת בעם ישראל אז, ביציאת מצרים, בגלל שצדיקים, אלא בחרת בגלל הסגולה שלהם, בגלל שתמון וגנוז בהם. אנחנו בניהם, יש לנו אותה מטרה, כמו אז, כמה יום, אותו דבר, יש לנו אותה מטרה. אז כן, תביא שופטים ללמד זכות על עם ישראל, וזה גדעון עושה בגדול. אז המושג הזה של גדעון מופיע, המסעת השרים הביא אותו בסוף פרק י"ט, כדוגמה על מה זה חסיד בעם ישראל. ללמד זכות על הדור, ללמד זכות על ה... שבוע שעבר קראנו את המסעת השרים הזה, שמלמד, בשבועיים קראנו את ה... המסע השרים תפקידה, תפקיד השופט והמנהיג ללמד זכות על הדור. לדעת שמה שנראה בחוץ זה לא העולם הפנימי, זה עולמות אחרים. בסדר? אז זה השופט. גדעון היה שופט, כתוצאה מזה גם, במקרה שלנו היה גם נביא, למרות שהוא לא ראוי לנבואה, וגם הדור לא ראוי לנבואה, אבל הוא היה הכי טוב באותו דור. האם דן בחושב משפט? לא חושב שהוא דן בין מריבות. אולי השופט במובן ששופטים את המשפט היום, בית הדין. נחזור רגע לחלום לפתרון החלום. פרק ז' פסוק ד', עונה ראהו, נתן אלוהים בידו, א' אומר גדול מנוש איש ישראל, כל מילה בתנ"ך כידוע היא חשובה מאוד. הוא לא אומר גדעון, אומר בן יואש, הוא דמות ידועה לנו עכשיו, איך הוא מחלו איש ישראל, הישראלות תבואה בדמו, הוא ישראלי בכל האופי שלו, בידי איש ישראל, כלומר, זה לא הבן אדם שהוא גיבור, יש פה תרבות ישראלית שלכת וכובשת אותנו. מי זה אותנו? נתן אלוהים בידו את מדיין, ואת כל המחנה, למה גם מדיין כל המחנה? כי מדיין זה הייתה תרבות מסוימת, זה לא רק האנשים של מדיין, כל המלחמות בין עמים, מלחמה בין תרבויות, לפעמים זה גם גאווה ויצרה רע, אבל פה היה, בעם ישראל זה מלחמה תרבותית, היום בין הערבים לבינינו, בין גאולת ישראל לבין האסלאם, אבל בזמנם את מדיין, התרבות המדיינית, כל המחנה באה כלפי האנשים, התרבות המדיינית נתן אלוהים בידי יואש בן, גדעון בן יואש, וכשגדעון שומע את הפתרון הזה, הוא מבין שתרבותית כבר ניצחנו אותם. כל מה שעשיתי בעבר, כל מה שפעלתי, כבר ניצחנו אותם. עוד יותר, אנחנו אמרנו מי השבטים שבאים עם גדעון. אז ראינו בפרק ו' פסוק בדלת, רוח השם גרשה את גדעון, ויזעק אביעזר אחריו. פסוק למדי באותו פרק ו', מלאכים שלח בכל מנשה, גם אשר זבולון ונפתלי, רק ארבעה שבטים, מנשה, אשר, זבולון ונפתלי. גם לאפרים הוא לא קורא, אחר כך אפרים כועסים עליו. נכון. נכון. אז אתה מסביר, בגלל שהיו שבטים צפוניים, לכן הוא קרא להם. מה עם שבט יששכר? יששכר זה רמת יששכר, זה אזור גלבוע. למה הוא לא קרא ליששכר? אבל יש הסבר נוסף שאברמר מביא אותו בספר שלו. אלה שבטים יותר פשוטים, יותר נקרא לזה גשמיים. אשר שמן, בשמן רגלו אומר יעקב ליישר בפרשת ויחי, מושך בשמן רגלו, וזבולון לים שהיה שבט של ספנים, עסקו במסחר, זבולון ויששכר, נתנו כסף לשכר ללמוד תורה, ונפתלי היה קל ברגליו, ההקדמה, או שהוא היה גזריס, כמו שחזם מספרים כמה סיפורים עליו, וגם האדמה, הוציאה את הפירות בצורה זריזה מאוד, היה מאוד חקלאי טוב, שבטים מאוד מעשיים, גם מנשה, גם אשר, גם זבולון, גם נפתלי, היו שבטים מאוד מעשיים. אנשי האדמה היו. לעומת יהודה ויששכר, ואולי גם בנימין, אחרים היו יותר שבטים רוחניים. באמת, מה האויבים רצו? רצו את החומר שלנו, רצו את האוכל שלנו. לא רצו את הרוח שלנו. ודאי, כמו שתיארנו קודם, התאספו לקחת את הפרנסה שלנו. כלומר, הלחמה הייתה על החומריות. אומר לנו הנביא, מה החלום חלם האיש הזה מספר לאהוב בפרק ז' פסוק י' ג', והנה צליל, או צלול, כתוב צלול כצליל, לחם שעורים. דווקא לחם שעורים? למה לא לחם חיטים? למה לא כוסמין? למה לא שיפון? אומר לנו רש"י פסוק י' ג', לחם שעורים, הוא זכות העומר הקרב בפסח. בום. ראשי מקפיץ לנו משהו אחר, זכות העומר הקרב בפסח. מה הקשר בין עומר לפסח לבין המלחמה הזאת? מה זה צליל? אומר לנו ראשי צלול כתיב. שהדור צלול מן הצדיקים, לא היו צדיקים באותו דור. אמרנו, דור של אנשי מעשה. אולי אפילו לא היו דתיים כאלה, מבונים של עזב, דור עבודה זרה. נכון, נכון. זה היה בדיוק הוויכוח בה, נכון. אז מה זה אומר הזה? מה זה בקרב פסח? אז חזל מסבירים כמה מדרשים שהאומר הוא גדול מאוד. כתוב, גם במן הרשע מתקרבים לפורים, כתוב שבאותו לילה שמרדכי היהודי, עכשיו אמרתי למגילת אסתר, מרדכי היהודי התענה באותם שלושה ימים, זה היה בפסח, למד, מה הוא למד? אז יש בגמרא שתי אפשרות, אחת האפשרות למד את העומר. אז מה זה העומר? באותו לילה של ליל הסדר, לילה שאחריו, לא שלושה ימים, באותו לילה של... אחרי המשטר הראשון של אסתר, ולבין המשטר השני, למדו את העומר. אז זה הזמן, סליחה, של העומר, בזמן, במגילת אסתר, הזמן של הניצחון על, על המן הרשע, בזמן פסח, בזמן העומר. אז גם שם בא העומר שלך וניצח אותנו, אומר המן הרשע. גם שם היום מושיע את ישראל. גם ישראל היו ברמה מאוד נמוכה, לא תורנית, תורנית יותר גדולים, מבחינת ארץ ישראל, מבחינת ההבנה שלהם. העומר, הקרב, סעורים ולא חיטים. אומר לנו המהר"ל, בנתיב התורה, שחיטה זה לחם של תבונה, וסעורים זה לחם מאכל בהמה. ש... חיטה בגימטריה זה חטא ה' 8, 9 ו-5, 22, כף בית אותיות. כתוב שמתי תינוק, הצועה שלו מסרחת, ואסור להברך ליד הצועה של תינוק, משהו תואם טעם דגן, משהו יכול לאכול לחם. כשאוכל חיטה, יש לו קצת דעת, ואז הצועה שלו צועה, לפני זה הצועה שלו היא לא צועה, היא משהו אחר. מה זה עץ הדעת שאכל אדם הראשון, לפחת הדעות, זה חיטה איתה. אז אם כן, חיטה זה משהו יותר תרבותי, יותר אנושי. סעורי זה משהו בהמי. ומה חולם האיש הזה, המדייני? צליל, לחם, סעורים, אותו דבר בהמי, אותו דבר גשמי. הוא מכה את האוהל שלנו. לא משהו חיטה, לא משהו של, של תבועה, לא, לא משהו של אנושיות, של משהו של, של רוחניות. הרב המראה ראייה, מסביר את הדבר הזה. על העומר, לא כלפי גדול, כלפי העקרון, מה זה העומר? במאמרי ראייה, עמוד 179, אומר הרב דבר כזה. בניין הארץ, היסוד הראשי זה החקלאות. אצל כל העמים, רק גורם כלכלי חיוני פשוט. למה עושים, למה האדם עולה לטרקטור לחושת את זה? כי הוא רוצה כסף. למה הוא מגדל את התפוזים? רוצה כסף. למה הוא מגדל את החיטים? חולב את הפרה? רוצה כסף. בעם ישראל זה שונה, אבל בעם אשר הנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, העם שהנושא שלו כולו הוא קודש קודשים, וארצו, שפתו, וכל הרחב כולם קודשים, כי הוא כולו ממלא את ביטוי הקודש של האנושיות כולו. כל העולם כולו מתבטא בלב של האומות. מה זה שף של האומות? עם ישראל. הרי גם החקלאות של עם ישראל, כולה היא ספוגת קודש. והקודש הזה, בסוד החקלאי, איפה זה מובלט? חגיגת ראשית הקציר, את העומר, את הסעורים, ואם מתי? בלילה הראשון של חול המועד פסח. אפילו בשבת. מותר בשבת להקריב את העומר. אבל זה חקלאות, חקלאות לא דוחה שבת. אז אומר הרב, אני חוזר על המשפט, הקודש הזה שביסוד החקלאי, עמוד 179, מובלט הוא על ידי ראשית הקציר, העומר, עולה בדרגת עבודת הקודש היותר עליונה. עבודת הקודש היותר עליונה. והקורבן המקודש עמו הוא קורבן ציבור שדוחה את השבת. נכון שלא נאמר שכל חקלאי יוכל חלל שבת רד ושלו בטרקטור שלו, אבל העבודה... שמבררת מה זה החקלאות בעם ישראל, מה זה החומריות בעם ישראל, מה זה הצד הגשמי בעם ישראל, זרע אדם וזרע בהמה, מה זה הבהמיות של עם ישראל, זה גם קודש. ובהמשך, עמוד 180, אם יראה ראשית הקציר, קורבן העומר ליום לשבת, דינה הוא קידם כל עבודת הקודש, הקבועה הציבורית, להיות דוחה את השבת, וכשהעומר דוחה את השבת, מזה דווקא יבוא מקור חיים לקדושת השבת, ושמירתה בכל סביונו, וקדושת משפטי התורה וחוקיה, חדרת קודשם. כאשר העומר דוחה את השבת, זה לא משהו לעומת משהו אחר, זה לא שהעומר דוחה שאין שבת עכשיו, אלא העומר נותן משמעות חדשה לשבת. קודם הייתי חושב שבת זה משהו מנותק מכל השבוע, משהו קדוש, משהו רוחני, משהו מופשט. בא ואומר, בא עומר ואומר, העומר אומר, עומר בעין, עומר באלף, העומר של העומר אומר, שהשבת זה משמעות הרבה יותר גבוהה, היא מחיית כך צד החומרי שלנו. כשאמרו שאדם חוזר לעבודה, ברפת, בהייטק, בצבא, בשביל מה שהוא עושה, וברמה אחרת, השבת הקודש לחקלאות, השבת הקודש לכל העולם הגשמי שלנו. אז אם כן, העומר בא לבטא את הצד החומרי שלנו, שכאשר הוא דוחה שבת, הוא מרומם את השבת, הצד החומרי מרומם את השבת, מרומם את הרוח. זה מהפכה בכל תפיסת העולם בעולם. אומרות לא מבינים דבר כזה, לא מבינים דבר כזה, וזה מה שהוא חולם. לחם שעורים, הצד הגשמי עם ישראל בדור שלנו, אומר אותו אדם, הוא בתת רמה, עובדים עבודה זרה, הם לא ברמה, הם חמריים, מנשה, אשר, נפתלי, וזבולון, אנשי מעשה, לא אנשי רוח. ואותם אנשי מעשה מנצחים באופן תרבותי אותנו, מנצחים את העבודה הזרה שלנו. הרב מבאר את זה גם עמוד 400, אותו ספר במאמרי ראי"ה ב'. יש שם מה שיקרא נעדר בקודש. יש פה שתי פסקות. פסקה ד' בנעדר בקודש בראשית הדברים, עמוד 400. יש עולם של חול ויש עולם של קודש. עולמים של חול ועולמים של קודש. עולמים סותרים זה את זה. החול קשה לעבוד בקודש. הקודש לא מסתדר בחול. כמובן הסתירה שביניהם היא ייחוסית. האדם, בהשגתו המצומצמת, האדם כשבתבונה האנושית שלו, אינו יכול לפשר בין הקודש ובין החול. אינו יכול להשוות את הסתירות בין הקודש לבין החול. יש קודש ויש חול, יש יום חול. גם פעם שמעתי הסבר, פרק א' של חומש בראשית, יש פרק א' של היהודים, פרק א' של הנוצרים. המודפס אצלנו, שהדפיס את זה בהתחלה הנוצרית, דבר ראשון הדפיס את התנך, אז הוא עושה פרק א' של הנוצרים. זה מה שיש בתנך שלנו. אבל יש גם א' של היהודים, בתנך קוראים מופיע פרק א' שלנו. של הנוצרים נגמר אחרי ששתיים, שבת זה פרק ב'. ראשון, שני, יום שלישי, רביעי, יום שישי, זה פרק א'. יום שבת זה פרק ב' של הנוצרים, זה עולם אחר, שבת וחול הולך ביחד. בעם ישראל שבת זה חלק מהפרק א'. שבת זה חלק מההוויה החומרית. למה יש לנו כוח בראשון לעבוד, שני לעבוד? בגלל השבת. שבת נותנת משמעות לכל ימי המעשה בראשית. הן אומנם, אומר הרב, בנעדר בקודש, אומנם יושבות ברום עולם, בכל קודש הקודשים. בית המקדש באמת, הקודש והחול מאוחדים. אומר הרב פסקה ה'. מה היישוב בין הקודש לבין החול? הקודש צריך שיבנה על יסוד החול. כי החול הוא החומר של הקודש, והקודש הוא לא צורה. אני חוזר. הקודש צריך שיבנה על יסוד החול. ילד בהתחלה גדל, אוכל, שותה, עד שהוא לומד תורה לוקח כמה שנים, בכלל לומד שפות, לומד את העברית לאט לאט, עד שהוא מתקדם בקדושה. הקודש צריך לבנות את החול של הבן אדם. עם ישראל חוזר לארץ, הוא לבנות את הכלכלה, את הצבא, את המדינה, אחר כך מגיע השלב של הקדושה. כי החול הוא חומר אל הקודש, והקודש הוא לא צורה. מרב עוד משפט חשוב מאוד, וכל מה שיהיה החומר יותר איתנו מוכשר, תהיה הצורה יותר חשובה. אם החומר יהיה יותר חזק, הצורה יותר חשובה. צריך שחומר יהיה חזק מאוד. בדורות שלנו, אנחנו רואים את זה שהחומריות מאוד חזקה. כי יש לנו צורה גדולה צריכה להופיע במשך הדורות. על החומר. מה זה? כן, כן. הסורה זה מאכל בהמה. היא יותר גסה, היא פחות עדינה, פחות מתקלקלת. לפעמים אומר הרב שהקודש מתאמר בחול. הקודש אומר, אני לבד, החול לא שם שום דבר, הוא רק משמש אותי. החול לא חשוב. הקודש מתאמר בחול. עד שמדלדל את החומר.
חומר לא חשוב, פעם שהיינו בגלות, לא עסקנו בחומריות, אכלנו, אבל לא היה חשוב לפתח כלים של חקלאות, של כלכלה, של בנקים. אז החומר מדלדל, ואז נמשך לתקופה שהחומר תובע את הדיכיון שלו, את הדקות שלו, ובנשך ותרבית לוקח את החלק שלו בריבית דריבית, נתן לזה כל התחובה מהקודש, והחוצפה מתגברת. מה זה חוצפה? מה הדתיים עליו צריכים שום דבר? כי 2000 שנה החול דוקה, הקודש היה חזק מאוד, אז, אבל החול הוא קדוש בעם ישראל, בפניותו הוא קדוש מאוד, יש לו כוחות, יש לו אנרגיות, יש לו רצונות טובים, אז הוא אומר, אתה לא רוצה אותי, אני אעזוב אותך, אני אהיה חילוני, אני לא צריך בתורה, אני אעבוד עבודה זרה בספר שופטים. אז כי צריך לדכא את החול, לתת לחול להחליש אותו, חד ושלום. אבל כל מה שהחול מתחזק על חשבון הקודש, הוא מדכא את הקודש, ועכשיו בהתחלה הקודש דיכא את החול, עכשיו החול מגיב, הוא מדכא את הקודש, מכינו לעצמו בזה שוחה, למה? כי הרי בסוף, אחרי שהקודש יהיה מושפע על הרבה זמן, הקודש יתבית שלו במאבק בין החול לבין הקודש, אמרנו שיש סתירה בעולם שלנו בין החול לבין הקודש, כי סוף כל סוף יתבע אחר כך הקודש את חובו, ולכן החול בסופו יצטרך להיכנע אל הקודש. מר הרב, ולא בדרך תביעה. כשהחול טבע את החלקו מהקודש, אז הוא טבע את זה בחוצפה, עזב את הקודש. כשהקודש תופס את החול אחר כך, לא בדרך תביעה ונגיסה, לא בדרך חוצפה וריבית. כי אם הקודש, כוח קודש יהיה כל כך מתאמץ ומתרומם, עד שכל החול ייכנה תחתיו, ייכנס בתוכו ויבלה לגמרי מיסודו החולי. יהיה פרנסה, יהיה כלכלה, יהיה חקלאות, יהיה בנקים, אבל הכל יהיה קדוש, הכל לא יהיה חולין. כשהחול מתבטל אל הקודש בסופו של דבר, מתבטל לא הכוונה שהוא לא קיים. הוא קיים, הוא חזק, הוא איתן, יש לו גוף חזק מאוד, אבל הוא כולו קדושה, כולו מבטא את הקדושה. והיה נשאר בציון ואתה בירושלים, קדוש יאמר לו, מה שישאר בירושלים בציון יקרא קדוש. אני כן כך אפשר, עכשיו, מה זה? יהיה מאבק, כמו שראה משהו בתקשורת, שהקודש רוצה את החלקו, בנושא הלהטאבים, בנושא שכל ה... רוצים בצבא של קדושה, מושגים של קדושה בצבא, ורוצים, לא רק בנות, גם איך אני מנהל את המלחמה בצורה של קדושה להכריע את האויב, לא בצורה חלשה כזאת. אז, אבל זה לא מלחמה שאני רוצה לדכא את החול. אני רוצה את החול בצורה יותר מעודנת, בצורה יותר חזקה, יותר עדינה ביחס למשל בנושא הלהט"בים והבנות בצבא, ומצד שני יותר בעוצמה כלפי האויבים. זאת אומרת, זה לא מלחמה שאני רוצה לדכא אותו. כשהחול נלחם בקודש, הם רוצים להוריד את הראש של הקודש, רוצה שלא יהיו דתיים בצבא. שיהיו אבל שיש. אנחנו נקבע להם מה לעשות, כך הם אנשי החול. המוסר שלנו, לא מוסר שלהם. אבל כשהדתיים, כשהקודש, קודש קודשים, רוצה את החול, הוא רוצה שהחול יישאר, הוא לא רוצה להוריד את הראש של החול. שהחול יישאר, אז לכן זה לא בצורה של חוצפה. יהיה מאבק, כמו שאנחנו רואים כיום, אבל הרבה יותר מעודן מאשר המאבק של החול בקודש. הקודש רוצה לרומם את החול. החול רוצה לדכא את הקודש. אבל בכך החול בסופו של דבר, כבר שורש החול הוא קדושה, אנשי החול בסוף יחזרו בתשובה. אין. שמעתי פה לאחד מראשי הערים, שבעיר שלו מאוד נלחם באנשי הקודש, באנשי בישיבה שהיו בעיר שלו. והוא עשה המון קרבות. לא רצה את הישיבה שם וכך הלאה. וכך כמובן ראו, שאחד באנשי הקודש ישב שיבה על אבא שלו בעיר אחרת. וראש העיר בא לנחם אותו. מה אתה עושה פה? בני חזר בתשובה. חזר בתשובה, אז הבנתי שטעיתי מה שעשיתי. אבא לא חזר בתשובה, בן חזר בתשובה. זאת אומרת, גם כמו שאבא של גדעון יואש, הוא 7 שנים משקיע בפער, בונה את המזבח. כשהבן שלו חוזר בתשובה, כשהבן שלו מקריב את הפער לקדושה, אז הוא אומר, אז הוא מסתייג, הוא אומר, אולי טעיתי בדרך שלי. אם הבעל הוא האלוהים, הוא יתבע את חובו. אם החול הוא, נגיד לאנשי הדור שלו, אם החול הוא שהאלוהים, הוא יתבע את חובו, הוא ידכה אותנו. אבל אנחנו רואים שאנשי הקודש יותר אנשי חולין מאשר אנשי החול, בעוצמה שלהם, בעדינות שלהם. אבל בסופו של דבר, אנשי יכול להחזרו בתשובה, כי מה שמניע אותם באמת, יש... איך זה נקרא? אדם ובהמה. קודם הזכרתי את זה. נו. לא זוכר, יש את הבהמה. גם הבהמה היא אדמית. גם הבהמה היא שורשה אדם. גם הבהמה היא שורשה בקודש. שהוא חולם, האיש המדיין, צליל חומר מסוים מתהפך, מחנה מדיין מכוון, החומריות הישראלית מתנצחת אותנו. ואומר לו המתרגם, הוא לא מבין בחלום שאלוקים עשה את זה. מה זה אלוקים? הכוח הרוחני. חרב גדעון בן יואש, יואש, איש ישראל, אותם אנשי ישראלים שעובדים את החומר, את העבודה הזרה בזמננו, נתן אלוהים בידו את מדיין. כי אנשי החומר בסדר, מה שבאמת החול זה הקודש. ולכן אנחנו יודעים שננצח את מדיין, ננצח את החומרות, ננצח את, את החוליות הזאת. עד השם שנעשית, יש לנו הרבה עבודה בתקופתנו, בתקתנו, מה שפעל גדעון, פעל לדורות. נבואה שצריכה לדורות נכתבה. הכוונה היא גם ללמוד מסר, וגם מה שהוא פעל, הוא פעל לדורות. הוא החליט שכוח החולין, וגרם לו שבדורותינו, יהיה יותר, הרבה יותר קל, פחות עבודה זרה, אין עבודה זרה היום, והחוליות תיקנה בסוף של דבר אל החול, אל הקודש. תיקנה, אני מסביר, לא שהיא תתבטל, היא תתרומם למטה יותר, למעלה יותר עליונה. בסדר? זה שנעשה ונצליח בעזרת השם, לרמם את עם ישראל, קודם כל את עצמנו ואת הכלל, ו... אז כאלה גולה שלה בעזרת השם, במהרה בימינו.